בתפילת ישרים מחולק לשניים. החלק הראשון, זהירות, זריזות, נקיות. החלק השני, הפרישות, טהרה, חסידות ומעלה. בתחילת פרק י"ג, תחילת הפרישות, הרמח"ל מסביר את שני החלקים. הרמח"ל כותב, מה שכתבנו עד עכשיו זה מה שאדם צריך כדי להיות צדיק, ומכאן ואילך זה מה שאדם צריך כדי להיות חסיד. אז זאת אומרת, יש צדיק ויש חסיד. שני התארים האלה, צדיק וחסיד, מאיזה שמות הם נגזרים? או מה שורש המילה?
צדק
וחסד. נכון. מי צריך לנהוג בצדק? לא? כולם. לאף אחד אין פטור. מי צריך לעשות חסד? אף אחד. אף אחד. כי מה שצריך זה כבר לא חסד. חסד מתחיל ממה שלא צריך. כלומר, חסד מתחיל ממה שאדם עושה בהתנדבות, כי הוא רוצה, נקודה. צדיק זה מי שמקיים את הדין, וחסיד זה מי שעושה לפנים משורת הדין. מתי עושים לפנים משורת הדין? לא מחפשים שיגידו לנו, לא רוצים, או לא רק מחפשים לצאת איזה חובה, אלא מגדילים ראש, חותרים למגע, רוצים את המעבר, ששמחים, שאוהבים. אז זה חסידות. לעשות מתוך שמחה ואהבה. אז הרמח"ל מפרט בפרק י"ט את יסודות החסידות, אהבה, שמחה, יראה, ותחילת מקור שתיים, דפים. אומר הרמח"ל, השני זה סט. רגע, חסר פה שנייה. הנה, שתיים. עכשיו זה סט. אז אני אקחי גם אחת, שתיים, שלוש, ארבע. השני הוא השמחה, והוא עיקר גדול בעבודה. והוא מה שדוד מזהיר ואומר, עזבו את השם בשמחה, בואו לפניו ברננה. ועל הפסוק שזכרנו למעלה, עזבו את השם בשמחה, אמרו במדרש, אמר רבי אייבו, שתהיה עומד להתפלל, יהיה לבך שמח עליך, שאתה מתפלל לאלוהים שאין כיוצא בו. זאת אומרת, מתי הכי מתבטאת השמחה בעבודת השם? בתפילה. למה? להתפלל זה להביא את עומק החיים, את עומק הלב, את עומק הנפש, את עומק הרצונות. תראו לעצמכם כמה מסכנים עובדי אלילים שמתפללים לכלום. שהם משתחווים להבל בריק ומתפללים אל אל לא יושיע. איזה תסכול זה? להתפלל אל אל לא יושיע. כמו שהמדרש אומר, למה נקרא שמם אלוהים אחרים? שהם אחרים לעובדיהם, כאילו לא מכירים אותם. כאילו מקבלים את כל הקורבנות שאנשים מקריבים בשבילם, אבל כאילו לא שמה. לא נותנים מענה, כי הם לא מסוגלים, כמובן. צבא אבן. אומר הרמח"ל, כי זאת היא השמחה האמיתית. מהי השמחה האמיתית? שיהיה ליבו של האדם עלז, על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך שאין כמוהו. זאת אומרת, אני לא משהו, אתם יודעים מי אלוהים שלי? אתם יודעים איזה אלוקים זכיתי לעבוד? זאת השמחה. שיהיה ליבו של האדם עלז, לא רק שמחה רוחנית, אלא לב, עלז, על שהוא זוכה לעבוד לפני אדון יתברך, שאין כמו, ולעסוק בתורתו ובמצוותיו, שהם השלמות האמיתי והיקר הנצחי. יש לנו חיבור חיים לאמת האלוקית הנצחי. זה הסיבה לסמוך. שהחיים שלנו מחוברים בשורש החיים. ועצם החיבור הזה זה שמחה. כי שמחה, לא זוכר אם הזכרנו פעם הקודמת, נסתם תמיד טוב לחזור, נכון? שמחה יש רק אחת, שמחת חיים. לא צריכים סיבות כדי לסמוך. מי שמחפש סיבות לסמוך, תמיד ימצא גם מספיק סיבות לא לסמוך. אז לא שמחים בגלל נתונים. אלא שמחה היא עצם תחושת החיים, זאת השמחה. הידיעה הזאת שאנחנו חיים, המודעות הזאת לחיים שלנו, שהיא מתרגמת לשפת הנפש, זאת שמחה. לכן כל מה שקשור לחיים משמח. אוכל משמח, כמחת את החיים. שמחת חתן וכלה היא השמחה הכי גדולה, כי ממנה נובעים חיים. זה, כן, אנחנו כרגע ממשיכים שבוע שעבר וזה חדש. לא, מעולה.
תה. כן, תה.
לא, מים קרים, אין לי מה לעשות איתם, אבל מים חמים, אני אשמח. אז להיות מחובר למקור החיים, זאת השמחה. אם אדם חושב שהחיים זה משהו מתקלה, שיום אחד הוא ימות וכלום לא יישאר, הוא לא יכול להיות שמח באמת. הוא אולי יכול להיות בעליצות אם הולך לו, אם נעים לו, אבל לא יכול להיות שמח. בסך הכל החיים הם בתהליך התרדרות שיגמר רע. אז מה כל כך שמח? אז זה בגלל שהוא לא שמח, נורא חשוב לו לחגוג, לנצל הזדמנויות. שאם הולך לו טוב, אז לעשות עם זה הכי הכי נעים, הכי כיף, בענק, תודה רבה. זאת אומרת, למה כל כך חשוב לו לחגוג בצורה מוקצנת, מוגזמת, מרגשת, מטורפת? כי הוא לא שמח. כי מי שבאמת שמח, אז פשוט טוב לו. הוא לא עושה מזה עניין. זה פשוט, זה טבעי. אז השמחה האמיתית היא שמחה, השמחה הטבעית של החיים. כמו ילד. נכון, ילד, ילד קטן, בן שנה, שנה וחצי, כשהוא קם בבוקר, הוא שמח. הוא צוחק, הוא מחייך. למה? כי זה טבעי. אם הוא לא צוחק, צריך לבדוק מה קרה. אולי חיתו שלו מלא, אולי צומחות לו שיניים. וכשמישהי שמחה, היום שואלים מה קרה שאת יום שמחה. אז מה קרה? איך הגענו עד הלום? כי ילד חווה בצורה בלתי אמצעית את החיים, את החיות. הוא שמח בחיים. כי הוא חי אותם, מאוד, חי את החיים. ואנחנו בתור מבוגרים, כל כך עסוקים בניסיון כל הזמן לשפר כל מיני היבטים של החיים. מצב מקצועי ומצב כלכלי ומצב חברתי ומצב אישי. אנחנו כל כך עסוקים במסגרת שאנחנו שוכחים דבר אחד, לחיות, להתענג על עצם החיים. אז לכן אנחנו פחות שמחים. אז אם רוצים להיות שמחים, צריך פשוט לזכור שאנחנו חיים. צריך לגעת בחיים, בחיות. מה כל כך משמח בחיות? שהיא נביאה ממקור החיים, מהחיים האלוקיים האינסופיים, של טוב אלוקי אינסופי. ולהיות דבוק בטוב אלוקי אינסופי זה עונג, זה שמחה. זה שמחה אינסופי. שלא תלויה במסיבות. כמו שאמרנו, שמחה וצער לא סותרים. אדם יכול להיות בשמחה וגם בצער. כמו שהרמח"ל כותב בהקדמה למסילת ישרים, כשהוא מתאר את האהבה, אחד הביטויים של אהבה בנפש זה שמחה, ואחד הביטויים של אהבה בנפש זה צער. אז אם שניהם, כן, נשאר רק 3-4. רק חיסוי, טוב עונה.
שתי דפים?
כן. 1, 2 ו-3, 4. יש שני דפים, 1, 2 ו-3, 4. נשארו עותקים בודדים. אז אם ככה, מה משמח בתפילה? העמידה לפני השם. עצם העמידה לפני השם, הזכות לעמוד לפני השם, זה מה שמשמח בתפילה. לא שהגדלתי את הסיכויים שהשם יהיה נחמד אליי וימלא את משאלתי. פשוט לזכור שזאת האמת, שהחיים הם עונג, שהחיים הם טוב. שהחיים הם מתנה אלוקית אינסופית. תכווני בבוקר, כשאת אומרת, שחזרת בי נשמתי בחמלה. כלומר, זה לא סתם קמתי, קמתי כי אתה אוהב אותי. זה כיף להיות נאהבת, לא? השם אוהב אותך. אני נותן לך כל בוקר מחדש, עיקוף. קחי יום. אני רוצה אותך, אומר לך השם. זה הבעיה שאנחנו כל כך עסוקים ברצונות שלנו, שחוץ מהם אנחנו לא רואים כלום. ואנחנו לא שמחים. אז אתה פשוט להשתחרר מהכלא הזה. זה נורא. הכלא הזה של האמביציה שלנו, של הרצונות שלנו. אנחנו ממציאים אותו, והוא כובל אותנו, וזה עושה לנו רע שאנחנו כבולים, ואנחנו נמצאנו את הכלא.
זה ככה אנחנו מתכוונים.
לא.
האמביציה.
לאו דווקא. לאו דווקא. הרבה פעמים זה מה שהכי תוקע את ההתקדמות. לפעמים צריך גם את זה, בתור משהו, זה זיק כזה מעורר, גם ברמה מאוד בסיסית. אבל אחרי זה, כשמבינים למה באמת חשוב לרצות להתקדם, ומה העניין באמת, זה אפשר להתעלם, צריך להעלות משם. אחרי זה נורא מתסכה, כל הרצונות האלה. כי הם לא מתממשים כל כך מהר, נכון? במיוחד הרצונות הגדולים. אני חושב שכל החיים אנחנו בתסכולים. אנחנו רוצים דברים גדולים, וזה לא קורה. ברוך אתה אדמה אלוהים מלך העולם שכל נמדור. אז הגענו למקור שלוש. אומר הרב, צריך לדעת שכשם שהמצווה בעצמה היא הרבה יותר גדולה וחשובה מכל מיני שכר שאפשר לצייר, כלומר עצם הזכות לממש את רצון השם, זה הרבה יותר גדול מתמורה כלשהי. המצווה בעצמה היא חיבור לאינסוף. והשכר הוא תמיד יהיה מוגבל. אז המצווה היא הרבה יותר גדולה מהשכר שאפשר לדמיין. אפילו השכר הכי גדול. כי מצווה היא חיבור לאינסוף. המגיד ממזרית שאמר שמצווה מלשון צוותא. כלומר, מצווה זה הזמנה של הקדוש ברוך הוא שנהיה איתו בצוותא. שנעשה איתו משהו ביחד. כשאנחנו אוכלים עם המצוות של האכילה, אנחנו איתו ביחד באכילה. כשחיים משפחה כדת משה וישראל, אנחנו איתו ביחד בחיי המשפחה. כשמנהלים עסקים על פי תורה, אנחנו איתו ביחד בעסק. אז מצווה זה הזמנה מהקדוש ברוך הוא להיות איתו בצוותא. אבל מה? זה תלוי בנו. אולי אני אסביר למה לא. מה השם? אולי מה שקורה זה שהקליפה של האישיות שלנו עושה את הקליפה של המצווה. ומפגש בין קליפות זה חיכוך, זה לא שמחה. אבל אם החיות שבנו מפגשת עם החיות של השמחה, זה שמחה כפולה. עם החיות של המצווה זה שמחה כפולה. כי שמחה זה חיים. הבחירה שלנו. לא. לא. א', גם שכר הוא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. והשמחה של המצווה היא מעבר לכל העולמות. היא לא צריכה עולמות. היא מחוברת לקדוש ברוך הוא בעצמו. והיא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. וגם השכר הוא גם בעולם הזה וגם בעולם הבא. בכלל, כל המעבר בין העולם הזה לעולם הזה רק בלבוש. זה לא העניין. איך מה? טוב, זה מה שאמרתי למעיין. שזה לא הנשמה שלנו דבקה ביוצרה, שזה התפילה, אלא אנחנו אומרים מילים שכתובות בסידור. להגיד מילים שכתובות בסידור זה לא דווקא משמח. להתפלל זה משמח. כשהחיות מתעוררת, הידיעה הזאת, שאנחנו עומדים לפני מקור החיים, נוגעים בו עכשיו ממש, שאומרים לו, אתה. הרי כל הלימוד, כשאנחנו לומדים תורה, על מי מדברים? על מי לומדים? עליו. גוף שלישי. כשמתפללים, מדברים איתו. זה המפגש הכי, הכי ישיר. אנחנו לא בשלב הסיכונים. אתה יכול להגיד, כרגע זה לי, עדיין לא עובד. טוב, לפונקציה הרעג. עכשיו זה הזדמנות לגדול, להתרחב. להתבונן לפני התפילה. אפילו לעצור את התפילה באמצע ולחדש אותה. או להחליט שיש כלומר את המילה אתה בתפילה. אתה עוצרת רגע ואומר, וואו, אתה. כי צריך למצוא פטנטים איך לחיות את התפילה. כי באמת חלה. וזה שאנחנו לא מרגישים את זה, אז אחת הסיבות העיקריות זה שמה נעשה, אנחנו דתיים, התחלנו להתפלל בגן, והבנו את התפילה כמו שמבינים בגן, ואנחנו עדיין, התפילה שלנו בערך שם. אז, נורא, אז ברור, אז כאילו השמחה של הגן כבר עברה, כי אנחנו כבר לא בגן. אז אם רוצים שעכשיו התפילה תשמח, צריך להתפלל כמו שאפשר, כמו שאפשר להתפלל בגיל 20, לא בגיל 5. זה לא תלוי, זה לא תלוי זמן. דברים שנשחקים, זה רק דברים שהם תלויי זמן. מה, אני יושב, אני יושב, אוהב ילד שלי פחות כבר בן 20. אני כבר 20 שנה אוהב אותו, אז כבר שכחתי. מה הקשר? איפה שיש אהבה, יש התחדשות. איפה שיש שמחה, יש התחדשות. אם נזכה, שתהיה לנו אהבה ושמחה בתפילה, אז היא לא משעמם. בדיוק כמו שלנשום, זה לא משעמם. נכון? לשאוף, לנשוף, לשאוף, לנשוף, כל הזמן, 24/7. שבעה ימים בשבוע, כל הזמן, אי אפשר להפסיק אפילו 5 דקות. לא משעמם? לא. למה לא? כי זה החיים. ככל שהתפילה תהיה יותר מחוברת לחיים, אז היא תהיה חוויה, היא תהיה משהו אמיתי. ואז היא לא משעמם. למה צריך מה? בגלל שלא תמיד אנחנו יודעים לבנות את המפגש הזה נכון. כי הרבה פעמים, מרוב שאנחנו ממוקדים בעצמנו, אז היינו עלולים לבקש רק מה שמטריד אותנו כרגע. וכמו שאמרנו כרגע, וכמו שאמרנו קודם, זה המחסומים של החיים שלנו. שאנחנו בונים את כל החיים על פי הרצונות שלנו, מה שבא לי ועוד אין לי ואני רוצה לבקש, אם זה כל החיים שלי, אני מפסיד את העיקר. לכן העיקר בתפילה זה לא הבקשה. זה השבח, זה ההודיה, הבקשות נמצאות באמצע. בעצם הזכות להיפגש, היא השמחה. אז לכן, חשוב להתפלל מסידור. כי אם אני כרגע אישית לא מכיר אף אחד חולה, אז לא הייתי מתפלל רפאנו, אם לא היה כתוב לי בסידור. מי שאין לו בעיר פרנסה, אמור שיבקש ברך עלינו. מי שבכזה ראש, כל מה שמעניין אותו, לא יודע מה, לדברים אחרים, הוא בכלל לא מבקש על ירושלים. אז מזכירים לנו מה את יסודות החיים שלנו. ובין השאר, זה גם מה שמשמח. הידיעה שיסודות החיים שלנו הם כאלה עליונים. שאנחנו זוכים לבקש אשיב השופטים כבראשונה, ושכבוד השם יתגלה בארץ. זכות. אם את עושה, אם את עדיין נוספת מקורות, אז יש לי משהו חשוב. טוב. כן ולא. א', יש גם מצוות שמתקיימים פעם ב', ואנחנו לא מכוונים בהן, ויש אנשים שזוכים לקיים מצוות כל יום ולהתכוון בהן. זה לא תלוי ב... אני מסכים, שוודאי, שמה שקורה פעם ב', אנחנו יותר מתרגשים לקראתו. אבל זה לא סיבה להפסיד את הקשר, את התיקוף הזה, של הקשר עם הקדוש ברוך הוא, כשהמציאות משתנה, כשהזמנים משתנים. לפני צהריים, אחרי צהריים, בלילה, כשהשמש עולה, כשהשמש יורדת, כשאין שמש. שוב, וכל פעם זה עוד שלב בחיים. אז עד רבה, זה שצריך להתפלל 3 פעמים ביום, זה מה שמחבר אותנו להקשבה הזאת, שמשהו פה השתנה. העולם עולה שלב. אז כיוון שהעולם עולה שלב, אז בשלב הזה חשוב גם שנהיה ביחד.
כל בוקר
צהריים,
בערב
זה לא תפילה, זה אותה מילים, אבל העמידה מול השם היא חדשה כל פעם לפי העניין, כמו שהתפילה של שישה באב והתפילה של שמחת תורה זה אותה מילים, נגיד בברכות הראשונות, אבל עמודים אנחנו לך של שמחת תורה זה לא כמו עמודים אנחנו לך של תשעה באב, זה אותה מילים אבל הניגון הוא שונה. זה התפילה, הניגון, לא המילים. המילים זה המכסה של התפילה. הלבוש של התפילה. וואו, זה מדרגה רוחנית גבוהה. אבל עצם הדעה שעבר זמן, משהו זז, אז הנה עוד פעם נפגשים. תראי את הכוזרי, מאמר שלישי, מסעיפי נדמה לי, איך שהוא מתאר על התפילה של החסיד, שזה כמו בגוף, למה צריך לקלח כל יום? כי הגוף סופג זהה, ואנחנו משחקים, ועושים תנועות, ויש חיידקים, ויש אבק. חשוב להתקלח כל יום, להתרענן, אותו דבר הנפש. היא עוברת כל מיני דברים, פוגשת כל מיני אנשים, רעיונות, לא הכל נקי בעולם. אז היא עוברת נגיד כעסים. אז צריך להיטהר. ההיטהרות של הנפש זה כשהיא עומדת מול הקדוש ברוך הוא, חוזרת למקום. אז כן, אז חשוב. כל יום. אני אפשר שלוש פעמים ביום הכי טוב. טוב. על כן, מקור שלוש, שורה שנייה. על כן, השכר המעולה ביותר ורם ונעלה מכל הוא המצווה בעצמה. שכר מצווה, מצווה. כלומר, מה השכר הכי גדול על המצווה? הידיעה שזכינו לקיים מצווה. מה יש יותר מזה? מה, הוא צריך לקבל שם תמורה? לעמוד מול הקדוש ברוך הוא ולהגיד, נו, מה תיתן לי? זכיתי. למה צריך תמורה? מצווה זה כמו, אמרנו, מצווה מלשון צוותא, וגם צוות. כשאני מקיים מצווה, הקדוש ברוך הוא בא לי צוות. הוא אמר, ואני עושה, אז אנחנו ביחד צוות. כמו באתר בנייה, רשומים יחד על אותו שלט. כאילו הוא מפקח עבודה ואני הפועל, כאילו אנחנו ביחד. איזה זכות. וכל, אומר הרב, וכל מי שזוכה לאור המצווה יותר, אור, למדנו פעם, מה זה אור? משמעות. כל מקום שיש בו אור, כלומר, משמעות. כי אור זה מה שמאפשר להיפגש עם משמעות של דברים. נר מצווה ותורה אור. זה בדיוק. התורה היא האור, היא המשמעות של החיים, והמצוות הן הנרות. כי אין בעולם אור בלי נר. כלומר, אין בעולם אור בלי משהו שמחזיק אותו, שנושא אותו. אז התורה היא האור, היא המשמעות, והמצוות הן הנרות. כלומר, הם הכלים. נר בלשון חז"ל, בתנ"ך. פירוש המילה נר זה כלי, לא עיגול פרפים שמדליקים. אלא כלי, בדרך כלל מחרס או ממתכת, שבתוכו שמים שם ותפילה ומדליקים. אז כל מי שזוכה לאור המצווה יותר, יגדל מאוד ששונו ושמחת ליבו מכל מצווה, גם שגרתית. ברוב תענוג שאין לו שיעור. אז כמו שזה ככה במצווה, כן הוא בתפילה, שהרבה יותר מכל משאלות הלב, שיתמלאו מכל הבקשות של התפילה, יקרה היא התפילה בעצמה. עצם הזכות לעמוד לפני השם ולדבר איתו, זה הרבה יותר משמעותי מאשר אם יקרה מה שקיוויתי או לא. יש לי עם מי לדבר. זה הרבה יותר עמוק מאשר אם זה יקרה מה שביקשתי או לא. גם אם זו בקשה מאוד מהותית לחיים. על כן, שמחת התפילה והעונג שלה צריכו להיות בעצמות התפילה, באופן שבע ומרובי עונג הרבה יותר מהעונג והשמחה המשוערת למילוי משאלות המבוטאות בתפילה.
זה שאנחנו תולים את החיבור שלנו לקדוש ברוך הוא, האם הוא עושה דברים שאני רוצה או לא, אז זה מה שמקטין את היכולת שלנו
לקדוש ברוך הוא. כן, כי אנחנו שופטים אותו, כי אנחנו אלוהים בגושפות שלנו. עובדה שכשהוא מתנהג בצורה שלא מוצאת חן בעינינו, אנחנו כועסים עליו. מה, ככה לא מתנהג אלוהים נחמד? אתה לא בסדר איתי היום. מה זה? אנחנו שלו. כל הרצונות שלנו שלו. הוא בכלל המציא אותנו ואת הרצונות שלנו. בעצם הזכות להיות חלק ממנו ולדבוק בו, זה הדבר, זה החיים. וזה עונג אינסופי. בגלל ש... מה זה עונג? עונג זה להיות במקום שאני פה לא רוצה שום דבר אחר. לא פוזל לשום מקום. טוב לי פה. וכל מה שאני רוצה זה רק את הטוב הזה ועוד יותר ממנו. זה עונג. אז העונג האמיתי היחידי הוא הדבקות באשר. אז מה, צריך עוד משהו שיקרה? לאט לאט משתחררים. זה לא רק לרצות את הרצונות האנושיים שלנו. השם גם ברא אותם. אבל לא להיות כבולים. לא להיות קטנים. פעם יהודי צדיק, הוא למד בזמנו במרכז הרב, הוא הלך לרב ציודה זצ"ל ביום חופתו ולהתברך, ואז הוא אמר לרב ציודה, הרב, מפה אני הולך לכותל, מה לבקש בכותל? אז הרב ציודה אמר, יהודי נמצא בכותל, הוא צריך עוד לבקש? טוב, חוכמה גדולה שאני אומר את זה. אתמול הלכתי לכותל וביקשתי יוהו. טוב, על עם ישראל, אבל עדיין. כן, כי מצד אחד, כי זה גם וגם. עצם הזכות להיות מחובר לקודש, לחיות את הקודש, זה הרבה יותר משמעותי מאיך החיים שלי ייראו. זה מפחיד קצת, כי אנחנו כבר רוצים שהחיים שלנו ייראו טוב, כמו שאנחנו חולמים, שנורא קשה בכלל להבין שיש משהו יותר עמוק מזה. אבל זה מה שמשחרר אותנו. כי אם אנחנו תולים את כל התקוות שלנו, כל הציפיות שלנו, את כל העושר שאנחנו מדמיינים, אם יקרה לי מה שאני מבקש או לא, זה חוסם אותנו. זה גורם לנו לחיות על תנאי. וזה לא האמת. וזה לא טוב. וזה נורא מתסכל. ברור. רק לא צריך, צריך לרצות אותם. אבל לא להשתעבד אליהם רגשית. לא בזה איכות החיים שלי תלויה. אם יהיה לי או לא יהיה לי מה שאני מבקש. אלא החיים שלי תלויים באמת בדבר אחד. וזה שיש לי אותו. ואת הקשר הזה איתו אף אחד לא ייקח מן. אי אפשר. רק אני עלול לשכוח אותו אם אני תחבול את עצמי. אז זה עונג. לכן גם אמרתי לך קודם עסקה. שאין כזה הבדל בין העולם הזה לעולם הבא. נכון? כי אומר הרמח"ל, מה הייעוד של האדם? להתענג על השם. מי שחי ככה, להתענג על השם גם בעולם הזה. אבל בשבילו למות, זה כמו שאמר אחד הצדיקים, לפני שהוא נפטר, ראש המשפחה בפניקה ובדיכאון, אז הוא אומר, מה אתם רוצים? זה כמו לכם שווה דין. מפורש ביוב, קורו בשר תלבישני. כלומר, הגוף זה לא הנשמה, זה לא העצמות, זה הלבוש. אז כן, רוצים לחיות בעולם הזה, כמה שיותר, בטוב, בקדש עם שמיים בארץ, בבריאות, בשפע טוב עד 120. אבל עיקר העניין זה לא זה, זה המסגרת. עיקר העניין זה עצם הקשר עם הקדוש ברוך הוא. והוא זה שמענג. אז זה מה שהרב אומר כאן.
אבל ברוב החיים שלנו אנחנו לא חיים בתפילה. יש לנו
חיים בתפילה. בחירה שלנו. א', התפילה, אומר הכוזרי, היא לב הזמן ופריו. זאת אומרת, התפילה היא, זה המקום שבו אנחנו הכי חיים. כל השאר זה כל השאר. כל השאר זה המעטפת. אבל החיים זה התפילה. ולא סתם הגמרא אומרת, לוואי שתפילה אדם כל היום כולו. כלומר, בפועל אנחנו לא יכולים. אבל כמו שהרב מדבר על התפילה המתמדת של הנשמה, הנשמה שלנו כן כל הזמן מתפללת. כלומר, דבקה, משתוקקת, מתחברת, כל הזמן. רק לפעמים אנחנו יותר פנויים להקשיב לזה ולבטא את זה, לזה אנחנו קוראים תפילה, ולפעמים זה פחות במודע. אבל גם אז יש לנו את הרצון הפנימי הזה. אבל שהרצון הפנימי הזה יהיה דבק באינסוף ולא בהישגים. זה המבחן של החיים. כי הרבה פעמים מה שמחזיק אותנו זה התקווה שאם יבוא ויקרה מה שאני רוצה. וזה מה שמחזיק אותנו. מה נותן לנו כוח? להתמודד, להתקדם, לרצות. הדמיון הזה שאם אני, אם זה יהיה, זה יהיה כזה טוב, זה יהיה כזה כיף. בשביל הכיף המדומיין הזה, אני פועל. את כל מה שאני עושה בחיים. וזה קורה. להשתחרר מזה, זה להבין שהחיים הם מפגש עם הקדוש ברוך הוא. זה התכלית. הזכות לקדש את שמו בעולם, לחבר את העולם הזה אליו. ואחד הדברים שהכי מבטאים את זה, כמו לימוד התורה, כמו המצוות, זה התפילה. זה אותו דבר. רק התורה מבטאת את זה בשכל, בהבנה. המצוות מבטאות את זה בגוף, בעשייה. והתפילה מבטאת את זה ברגש ובביטוי הרצון. אז גם בתפילה, עיקר העניין זה עצם המפגש. כמו שעיקר התורה, זה שאנחנו פוגשים את הקדוש ברוך הוא, את רצונו, את חוכמתו, את המוסר האלוקי. לא שנינו מדברים רוחניים ומעניינים. יש עוד הרבה דברים חוץ מהתורה גם. אבל כשאני עומד דברים אחרים, אני פוגש רעיונות אנושיים ולא את דבר השם. ובתורה אנחנו זוכים לפגוש את דבר השם. לכן התורה משמחת. על כן, השם אלוקינו, נשיח בחוקיך, ונשמח בדברי תלמוד תורתך ומצוותיך לעולם ועד. למה תורה כזאת משמחה? למה אפשר ללמוד בלי הפסקה? כי הם חיים, ואורך ימים. לכן התורה, החיים זה מה שמשמח. אז לכן התורה משמחת. כי התורה היא תורת חיים. אז זה דבר התפילה. כי עצם התפילה הוא הרבה יותר יקר, יותר נכבד במציאותו מכל מיני המשאלים בעצמה. בכל משאל ומשאל מתרכזת נקודת המשאל. ואור הנשמה שמגיע לכל אחד ואחד בהתמלאות הבקשה, נקודת המשאל, ואור הנשמה שמגיע לכל אחד ואחד בהתמלאות הבקשה שאליה נפשו שוקקת. כלומר, כשמבקשים, בכל משאל ומשאל בתפילה, כשמבקשים אותו מהשם, מתרכזת נקודת המשאל. זאת אומרת, נגיד, ברצון האנושי זה המון פרטים. שאם אני צריך ללכת שלא יהיה תור אצל הרופא, שאני אמצא את זה בזמן, שיעבור לי מהר, זה כל מיני פרטים. אבל בעצם זה שנבקש בריאות מהשם, זה נקודת הבריאות. כשמבקשים לבנות בית, כשמבקשים את זה מהשם, זה נקודת הרצון לבנות בית. כל השאר זה דמיונות, חוויות, רצונות שלאו דווקא באים ממקום גבוה, אלא מכל מיני. כל מיני צרכים פסיכולוגיים ופיזיולוגיים. אבל כשמבקשים את זה מהשם, פתאום זה נהיה טהור. כי מבקשים את האמת, הרי אני מבקש את זה מהשם. אני רוצה את זה עכשיו, עכשיו, כי אני מבקש את זה ממנו, אני רוצה את זה איתו. ואור הנשמה שמגיע לכל אחד ואחד להתמנות הבקשה שלי הנפשו שוקקת. כי מה שיקרה זה כשמשאלו, כיוון שכמו שאמרתם בצדק, שכל הרצונות שלנו האנושיים, השם נטע בנו, אז מה יקרה כשמתממשו הרצונות האמיתיים שלנו? הנשמה שלנו תאיר יותר. כשאדם בריא, הנשמה שלו מהירה יותר. כשיש לאדם פרנסה והוא לא לחוץ מזה שחסר לו דברים בסיסיים, אז הנשמה שלו יכולה להאיר יותר. אז זה עניין הבקשות. שהנשמה, אור הנשמה, תוכל להאיר בחסד גלוי. והריכוז הזה, שמתרחש בזמן התפילה, הוא הרבה יותר נשגב ונעלה מהמילוי של המבוקש על פי חלקו באותה המציאות המתבקשת. כלומר, זה שנפגושם את השם בצורה יותר עמוקה, זה הדבר. להזכיר שוב, מה? בכל תפילה, אז אני, מה זה תפילה? אני בתי בקשות. כל בקשה היא גם סולם מוצב ארצה וראשו מגיע השמיימה. יש בכל מיני ענפים צדדיים, חלקים, פרטים של הבקשה, ויש את עצם הנקודה. נגיד, יש את התחושה של להיות בריא, יש את האפשרויות, נגיד, הכלכליות של להיות בריא, כי להיות חולה זה הרבה כסף וזמן וכוח ועצבים, להיות בריא. אבל עיקר העניין של הבריאות, זה להיות עם השם בבריאות. לחיות את החיים, חיים אלוקיים, בריא. עם פרנסה טובה, ועם משפחה טובה, ובגאולה שלמה. אז כשנבקש את זה, נבקש את זה, אני נוגע בזה. לא בפרטים שלה, או בדמיונות של הבריאות, או של הפרנסה, או של המשפחה, אלא בנקודה האלוקית שיש לזה.
צריכים לנו להוריד את הענפים
האלה של הבקשות? לא, יש להם עניין. אבל באופן טבעי, עצם זה שנבקש את זה מהשם, שאני מגלה שזה, כמו שהזכרנו כמה פעמים, שעיקר בתפילה 18, כתוב בשולחן ערוך, שעיקר הברכה זה החתימה. מה אומרים בחתימה? שמה שביקשנו זה תואר של השם, זה גוון של התגלות שלו. ואתה הופך עולם ישראל, ככה אתה קורא לעצמך. אתה מברך השני, אתה מתבצע מתחיל עמו ישראל, אתה בונה ירושלים. זה לא שאני מבקש ממך שאתה תיתן לי. תפילה זה לא בקשה להעברה בנקאית. שרף הוא יעביר קצת מהחשבון שלו לחשבון שלנו, כי מה אכפת לו, יש לו הרבה ואנחנו בעוברה. אלא תפילה זה רצון להתחבר. זה רצון לחיות חיים אלוקיים. בעצם הרצון הזה הוא מענג ומשמח לא פחות מאשר כשיקרה מה שאני מדמיין שאני רוצה שיקרה. כי גם הדמיון הזה בעצמו יכול להיות משובש ושרות ולא יודע מה. אבל ברגע שחיברתי אותו להשם, הכל משתנה. הרצון יהיה באמת הרבה יותר מהיר. אפילו אם זה רק רצון לעבור טסט. או, אני יודע מה. תקבל איזה מקום לימודי.
בעצם בעומק של זה, הוא בעצם אומר, הקדוש ברוך הוא, אני מבקש את זה בשביל שאני אוכל לעבוד אותך יותר.
כן, שהחיבור יהיה שלם, כי זה גם חלק מזה, שזה לא יטריד, שזה לא ישיח את הדעת.
ואם האדם מבקש את הקדוש ברוך הוא, שיהיה יותר קרוב אליו שמי,
כאילו שהוא יותר... השאלה למה אני מבקש ממנו את זה? זה שנרגיש וואו, שנרגיש נורא רוחני וצדיק, או בגלל האמת שבזה? כי זאת אמת החיים. הרצון להיות קרוב להשם. כלומר, מה אני רוצה? את קרבת השם או את התחושה של קרבת השם? כלומר, מה הבעיה בבקשות, בתפילה, במובן החיצוני? שתפילה, במובן החיצוני, תפילה נראית כאילו ניסיון לשכנע את הקדוש ברוך הוא לספק שירותים שלנו. אני מבקש, המפתחות בידיים שלו, אז אני צריך לחייך אליו ושתיתן את המפתחות. זה בערך תפילה. בתפיסה החיצונית שלה. בתפילה באמת, זה עצם החיבור. והבקשות הן רק תירוץ או ביטוי. אז אותו דבר, גם התפילות, גם הבקשות הרוחניות, גם שאיפת קרבת השם. אני רוצה אותה בגלל, אני רוצה לחיות עם השם, רוצה לחיות את החיים אמיתיים, כמו שהוא רוצה שאני אחיה אותם, להיות שותף באמת, במימוש הרצון האלוקי כשהוא נתן לי חיים. ולא לחוות חוויות רוחניות מדהימות. כי זה עדיין אגו. זה עדיין אני במרכז, והקדוש ברוך הוא ספק שירותים. רק הפעם ספק שירותים רוחניים. זה כמו שדיברנו פעם על ההבדל בין אהבה לבין ניצול. מה ההבדל בין אהבה לניצול? אהבה זה רצון לחבר את החיים שלי לחיים של מישהו. ניצול זה רצון להשיג משהו באמצעות מישהו, שלא הוא מעניין אותי, אלא הדבר שאני רוצה להשיג באמצעות הקשר איתו. אז יש אנשים שאוהבים את השם, יש כאלה שמנסים לנצל אותו. מבינה? לגרום לו לתת לי דברים שאני רוצה. שם ירח. אז זה המעטפת של התפילה. אבל השמחה הזאת גם מחוברת ליראה. נדבר רגע למקור שיש למטה. כתוב בתנת ואליהו, אמר דוד המלך עליו השלום, אני יראתי מתוך שמחתי, ושמחתי מתוך יראתי, ואהבתי עלתה על כולם. זאת אומרת, בחיים שלנו, בחיים האנושיים, יראה ושמחה הם שתי חוויות מאוד שונות, אפילו מנוגדות. כי פחד זה חוויה מאוד לא נעימה ומחבצת וחוסמת, שאנחנו מעדיפים שתיגמר כמה שתר מהר, אנחנו לא רוצים להיות שם. ושמחה זה הנפש גואה, כאילו טוב לה, היא רוצה את זה בדיוק, ככה היא חיה. ומול הקדוש ברוך הוא, היראה היא לא מחבצת אלא מרוממת. כי מה זה יראת השם באמת? לא מה הוא יעשה לי אם אני לא אשמע בקולו, כי זה לא יראת השם, זה יראה על עצמי. אלא יראת השם זה העמידה מול אינסוף. הוואו הזה, שהקליטה שאנחנו באמת עומדים מול אינסוף, וזה בעצם מה שמשמח. אז השמחה נובעת מתוך היראה, והיראה נובעת מתוך השמחה. שפת אמת אומר שהסימה של שמחה באמת בהשם, שמביאה יותר יראה. הנה, אפרופו אדר ופורים, זה המבחן לשמחה אמיתית, שמביאה לי יותר יראת שמיים. והסימה ליראת השם אמיתית ולא מדומיינת, שמביאה לשמחה. כלומר, אם יש לנו חוויה של יראת שמיים שלא מביאה לשמחה, זה לא יראה נכונה. לא על זה מדובר. יראת שמיים באמת משמחת. כי מה זה יראת שמיים? זה לגעת בגודל של החיים. זה נורא משמח להיות שייך ואהוב ובעל תפקיד משמעותי בחיים האלה, הגדולים, הנפלאים, האינסופיים האלה, האלוקיים. אז היראה משמחת. והשמחה שמדעה לכזאת קרבה, אז זה עוד יותר, ככל שזה יותר קרוב, יותר מרגיש, יותר נפתחים לו שערים להבין את האינסוף. יותר עמוק, כמה אין סוף. ואז היראה גדלה. אז ככה גם בתפילה. יש בתפילה, אז גם בתפילה יש יראה ושמחה. מה היחס ביניהם? אז שם נחזור למקור 4. אומר רב ציודה, כך בעיר הגאון רב שלמה קלוגר המרשק את האמור באל אדון של שבת ושחרית. שמחים בצטן, בססים בבואם, עושים באימה לצון קונם. יש לגשת לעבודת השם כשססים בבואם, עבדו את השם בשמחה. יש להתכונן לעבודת השם מתוך רוממות ההרגשה. אין עובדים להתפלל, לא מתוך עצבות ולא מתוך עצלות, אלא מתוך שמחה של מצווה. כל אחד לפי מדרגתו, חיה, הנה, לפי מדרגתו, זה נורא מרגיע. כי לא מצפים מאיתם להיות באיזה היי כזה רוחני מופלא, אלא כל אחד לפי מדרגתו, חייב לקיים, שמחים בצטם, ססים בבואה. אבל באמצע, עושים באימה רצון קונם. כלומר, אני בא להתפלל בשמחה. אחרי התפילה, אני בשמחה על הזכות, אבל בעצם העמידה מולו, יראה. וזה מביא אותנו לערך מאוד חשוב שנקרא איזון. זאת אומרת, כמו שהרמב"ם אומר על מידות הנפש, על האמצע, שזה האיזון. אז ככה כל דבר בחיים, כל דבר. המפתח לחיות אותו נכון מול השם, באמת, הסימן זה שהוא מאוזן. שלא יותר מדי ולא פחות מדי. כמו בבריאות הגוף, נגיד, יש לנו איבר בגוף שנקרא לבלב, שהוא מפריש אינסולין, שהוא מווסת את רמת הסוכר בדם. אבל מי שיש לו סוכרת, והלבלב לא מתפקד ולא מפריש אינסולין, אז או שיש לו, אז באופן טבעי, הוא צריך עכשיו להזריק או לקחת תרופות, כל אחד לפי הרמה אצלו, כדי להגיע לאיזון הזה. כי אחרת, או שיש לו היפרגליקמיה, כלומר, יותר מדי סוכר בדם, וזה מסוכן בריאותית, או שהוא סובל מדבר שנקרא היפוגליקמיה, פחות מדי סוכר בדם, וזה גם מסוכן. גם זה וגם זה. כאילו צריך להגיע לאיזון. אותו דבר בקצב של פעימות הלב, אותו דבר בכל דבר בחיים. שלאט מדי או מעט מדי זה לא טוב, יותר מדי זה גם לא טוב. אז ככה גם בעניין השמחה. השמחה האמיתית היא השמחה שלפני השם. אם השמחה שלנו היא לא לפני השם, אנחנו רוצים להיות שמחים, אז מה קורה? אז יש תנודתיות כזאת בין הוללות לבין דיכאון. או שיותר מדי שמחים, בכאילו, או שבכלל שמחים. וגם זה וגם זה לא נכון. זה מקור חמש. בספר של הקדוש, לשני מיני קליפות הם. אחת, ממונה על יללות, כלומר, האמא של כל הדיכאונות, והשנייה, ממונה על טוב ומחול ושמחה של הוללות ושכלות מצד טומאה, רחמנא ליצלן. ואית בספרים הקדושים, בכל אחד צריך לבטל שתיהן בתפילה. מה שמבטל את הרצון להשתגע מרוב שמחה, להיות באטרף, וגם את הדיכאון, זה תפילה מתוך שמחה. אין עומדים להתפלל, אלא מתוך שמחה של מצווה. כי זאת השמחה המאוזנת. כי בתפילה אני שמח על הזכות לעמוד לפני השם, ואני גם תמיד ביראה, כי אני עומד מול אינסוף. זה מדייק את השמחה, את שמחת החיים. ובכוח זאת הקדושה, הוא מבטל את הקליפה הראשונה של ההוללות, כי זה שמחה של מצווה. ואחר כך התפעל בדמעות ובכי. ובזה הוא מבטל את הקליפה הראשונה שהזכרנו, רחמנא ליצלן. זה כמו בעצם התפיסה של האני. אדם לעמל יולד. אדם מוצא למלוקים. כל אחד מאיתנו הוא אור מופלא, שאין כמוהו, לא היה ולא יהיה, בגלל זה אנחנו כאן. השם נתן לנו נשמות מהירות וקדושות וטהורות אלוקיות, וכל אחד מאיתנו, לכן אנחנו כאן. ויש לנו המון 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 עבודה, לאינסוף, כל החיים וגם אחר כך. וזה לא סותר. כי זה בדיוק העניין. שנהיה בעבודה, בתהליך של העיבוד של האישיות שלנו, לקראת גדילה, לאינסוף. אז מה יצא? אז זה האיזון. האיזון זה להיות בדרך, בקצב המאוזן, במקום הנכון ובשמחה. אז מה עושה היצר הרע? מנסה להסיט לשני הכיוונים. אומר הרב חרל"פ, או שאני לא צריך עבודה, כי אני כזה טוב, אז מה יש לי לעבוד? אני כבר טוב, אני ממש טוב. כשזה הקצנה לצד אחד, כשאני כזה טוב, שמה אני צריך עבודה? או צד שני, אוף, אני כזה שרות, שכמה שאני עבוד לא יעזור לי. אני כזה אגואיסט, ואני כזה יצרי, ואני כזה זה, לא יעזור לי לעבוד. אז זה כיוון שהעניין שלנו זה עבודה, אז היצר לשני הכיוונים זה או שאני לא צריך עבודה, או שלא תעזור לי עבודה. אותו דבר בדימוי העצמי. כאילו, מה זה גאווה? אני טוב כמו שאני. ואם אדם הוא בגאווה, אז אחרי זה שהוא מגלה שהוא לא כזה מושלם, כמו שהוא אוהב לדמיין, אז הוא נופל לדיכאון. אני לא שווה כלום. או אני שווה וואו, או שאדם נורא מתרגש מכמה שהוא חכם ועמוק ולא יודע מה, ובמקביל יכול להיות ממש לגמרי, ולהגיד אני לא שווה כלום. ומה האמת? שכל אחד מאיתנו שווה המון, ולכל אחד מאיתנו יש המון מה לתקן. וזה לא סתר. ולזה, לאיזון הזה, האיזון האמיתי הזה, של השמחה להיות בתהליך הזה, וזה מביא אותנו לתפילה. כי התפילה כוללת גם את הזכות הזאת להיות לפני השם, לגעת במקור החיים, שזה מאוד מאוד משמח, והיא גם מבטאת כל הזמן את החוסר ואת התלות שלנו בקדוש ברוך הוא. שמשם היראה. טוב, אז עד כאן בעניין תפילה ושמחה. לבא שנזכה, כמו שהשמחה של הדר תלווה אותנו כל השנה, אז גם השמחה של התפילה הזאת תלווה אותנו כל השנה, כל החיים. עכשיו קצת, זה לא ממש קשור לנושא שלנו, של היסודות התפילה, אבל לא יכולתי, יש לנו שיעור בזין הדר, אז איך אפשר להתעלם ממשה רבנו? נזכור מי אני באמת ומה זה החיים באמת. כל מה שמעציב אותנו זה לא נתונים שקשים ומתסכלים ומעצבנים, זה הדמיונות שאנחנו מייצרים מסביב לנתונים האלה. עוד פעם, בכל חוויה קשה יש את הנתון ויש את החוויה שמסביבו. נגיד אדם נפצע, כואב לו. עכשיו יש את הנתונים, הוא נפצע וכואב לו וצריך לטפל. הוא זה, אוף, איזה בסה, ואני לא אספיק, וכואב לי, ואיזה נחס, זה כבר חוויה שאדם מייצר, והיא מכפילה את הכאב עשרות מונים. ולפעמים אדם מתאהב בחוויה הזאת של הכאב. ככה הוא מרגיש מקופח ומסכן, וזה נורא נחמד ונעים, והחיים חייבים לו, והשם לא בסדר איתו. ואז אדם נשאר תקוע. אז זה עניין שלנו. אז אם אדם, אתה אומר, נמצא במצב לא טוב, אז זה להפריד. נקודתית, הנה, מה לא טוב לי, למה? כי חסר לי משהו, הנה, בגלל זה אני עכשיו בא להתפלל. הרבה פעמים חלק מרכיב מאוד מהותי בתסכול שלנו זה תחושת לחוסר אונים. לא רק שקשה לי, אני גם לא חושב מזה שום דבר. אבל כשאדם מתפלל, הוא כבר לא חסר אונים. הוא מפנה את הדברים למקור הכל, שיכול הכל. זה לא רבה. טוב. אומר המדרש. רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור. ביקש לעוררה. עכשיו, חשוב מאוד, במדרש אין קטעי קישור וסיפורי רקע. כל מה שכתוב במדרש, מהותי. אז גם המשפט הזה, כמו שנראה בהמשך. אבל הפשט, רבי היה יושב ודורש, מתי הייתה הדרשה של חכמים? שבת אחרי צהריים. אז הציבור התנמנם, כאילו שבת אחרי צהריים. ביקש לעוררה. אמר, ילדה אישה אחת במצרים, 60 ריבו וחרס אחת. אמר, אתם יודעים? הייתה במצרים אישה אחת, שילדה 60 ריבו אנשים. מה? התחיל רחש בקהל, התחילו להתעורר. והיה שם תלמיד אחד, רבי שמואל ורבי יוסי שמו, אמר לי, מה נבעת כן? מי הייתה זאת? אמר לי, זו יוכבד, שילדה את משה, ששקול כנגד 60 ריבו של ישראל. הדעות הכתיב, אז ישיר, נשאר, משה ובני ישראל. זאת אומרת, אם משווים שני דברים, סימן שהם באותו סדר גודל. הבוחר בתורה הוא משה עבדו, הוא ישראל עמו. כלומר, משה הוא, זה אותו משקל שקול כנגד כל ישראל. כלומר, זה לא מישהו חשוב מאוד בתוך עם ישראל, אלא זה אותו דבר בתמצית. כן, בתורה ומשה עבדו ישראל עמו. כשמשה רבנו הוא חוליית הקישור בין התורה לבין ישראל, לכן הוא נמצא באמצע. משה מוריד את התורה ומביא אותה לישראל ומלמד את ישראל לדבוק בתורה. טוב, מה זה אומר? אז הנה עוד דוגמה לזה, למשקל הזה. אומר הפסוק, וישלח ישראל מלאכים אל סיחון מלך האמורי למור. אז הנה, בוחן פתע בהבנת הנקרא. מי שלח מלאכים לסיחון? ישראל. ובמקום, אומר רשי, ובמקום אחר, תולה השליחות במשה, שנאמר, ואשלח, בחומש דברים, משה אומר, ואשלח מלאכים ממדבר קדמות לסיחון מלך חשבון. אותו דבר, וכן, ואשלח משה מלאכים מקדש אל מלך אדום, וביפתח הוא אומר, וישלח ישראל מלאכים אל מלך אדום. אז אומר המדרש שרש"י מביא, הכתובים הללו צריכים זה לזה, זה נועל וזה פותח. כלומר, מה שזה הסתיר, זה גילה. שמשה הוא ישראל, וישראל הם משה. לומר לך שנשיא הדור הוא ככל הדור, כי הנשיא הוא הכל. כלומר, מנהיג בעם ישראל זה לא מי שמנהל את העניינים, אלא מנהיג בעם ישראל זה מישהו הלב של האומה. שכל מה שעם ישראל מבטא במלוא גווניו, הוא זה. כמו ונשא אהרון את שמותם של פרשת שבוע שלנו, פרשת תצווה. השמות של כל ישראל על הלב של אהרון ועל הכתפיים שלו, הרבה מרכז החיים ולקיחת האחריות, המסע הזה לשאת בעולם של ישראל. אבל לא רק הדור שלו, אלא יותר מזה. אומר השלה הקדוש, וזה עניין אישה אחת ילדה שישים ריבו בחדר שחת, אומנו משה רבנו עליו השלום, ושקול משה נגיד כל ישראל, כי נשמתו של משה רבנו עליו השלום כולל כל הנשמות, וישראל הם שישים ריבו נשמות כמעניין שישים ריבו אותיות התורה. זה קצת, זה לא בדיוק מתמטי, לא זה ולא זה, אבל בעם ישראל יש יותר משישים ריבו אנשים, אבל יש 60 ריבו שורשים של נשמות, וכל השאר זה וריאציות. כמו שיש כחול ירוק, ויש המון גוונים של כחול, והמון גוונים של ירוק. אז ככה יש 60 ריבו נשמות יסודיות בעם ישראל, ויש 60 ריבו אותיות לתורה. זה מתמטית לא מסתדר לכיוון השני, כי בספר תורה יש פחות מ-600 אלף אותיות. אבל יש בזה כל מיני הסברים, גם שיש אותיות מורכבות, וגם יש גם הלבן שבין האותיות. אבל בבסיס יש 60 ריבו נשמות ישראל, 60 ריבו אותיות בתורה. מה זה אומר? שהנשמה של כל יהודי היא האות שלו בתורה. נמצא משה רבנו עליו השלום הוא הכלל, וכל ישראל פרטיו. כמו זה כמו הנשמה והגוף. הנשמה היא הכלל, כלומר היא המכלול שלה אני שלנו, והגוף מבטא את הנשמה הזאת בהמון המון פרטים. כל איבר בגוף הוא גוון של גילוי של הנשמה. נכון, מה זה עין? גוון של גילוי של הנשמה. מה זה אצבע? גוון של גילוי של הנשמה. כלומר, כל פרט בנו הוא עוד גוון של גילוי של הנשמה. כל יהודי בעם ישראל הוא גוון של גילוי של נשמת משה רבנו. וזהו שכתוב, אומר משה רבנו, 600 אלף רגלי, העם אשר אנוכי בקרבו. זה לא דימוי, אלא ממשות. כי הוא ממש בקרבם, בקרב כל ישראל. כמו שהנשמה היא בקרב הגוף. כמו שאומרים, כל זמן שהנשמה בקרבי. אז ככה משה רבנו בקרבנו. הוא חיבור הנשמה של כל אחד מאיתנו לתורה. אז אם ככה, טוב, עוד קצת, נשמת משה רבנו עליו השלום מתפשט ב-60 ריבו בכל דור. כמה עד עכשיו דיברנו על דור המדבר, אבל דור המדבר בעצמו הוא גם תמצית של כל הדורות, כי אחרת באמת זה לא מובן. יצאו ישראל ממצרים ולא הספיק בצקם להחמיץ, אז הם אכלו מצות. אנחנו לא ממהרים לשום מקום, אנחנו לא בחיפזון, אז למה לאכול דיקטים? מה אנחנו אשמים? שלהם לא היה, שהם היו בחיפזון. או הם ישבו בסוכות, כי באמת לא היה להם איפה לשבת. לנו יש דירות, ברוך השם, יש לנו בתים, למה שהם בסוכות? התשובה היא שהם זה אנחנו. שכל דור הוא עוד גילוי של דור המדבר. דור המדבר הוא הזמן היחיד עד תחיית המתים, שכל עם ישראל חיו באותו זמן, באותו מקום. לא, כי זה דור אחד. דור של שלמה זה לא דור של דוד. כל דור הוא עוד גוון, אבל דור המדבר זה היה כל ישראל ממש. לא היו עוד ישראל, לא לפני ולא, ועוד לא היו גם אחרי. זה היה כל ישראל, לכן הם קיבלו את התורה. כי מי מקבל את התורה? כל ישראל, זה הדור הראשון.
אז
זה עוד ענפים. יש 60 ריבוי שורשים, אמרנו, זה כמו שיש כחול וירוק. ובכל צבע יש הרבה גווני ביניים או גווני משנה. יש 60 ריבוי נשמות יסודיות של עם ישראל, והשאר זה וריאציות. משהו כזה, שורש נשמה. כל אחד יש את הנשמה שלו. אבל יש איזה מכנה משותף בין שורשים. נשמות, כאילו שהם מאותו שורש. לא להיבהל, שם טוב בלילה. הכוונה, התכונות היסודיות של עם ישראל, שיש אותם בגווני יסוד, ואחרי זה יש הרבה הרבה גוונים. כל אחד מאיתנו הוא תרכובת, נכון? כל אחד של הרבה מידות. יש לנו חסד, יש לנו צדק, יש לנו אמת, יש לנו נתינה. עכשיו זה לא, אבל לכולנו יש את הכל. אבל לא את כולם זה באותו מינון, נכון? יש כאלה שהם כמעט כולם חסד, אבל יש להם גם גבולות. יש כאלה שהם נורא מלאים גבולות, אבל גם יש להם חסד. אז כל אחד הוא תרכובת של אותם בסיסי. אז ככה, בעם ישראל 60 ריבוא בסיסי, כאלה, ועליהם יש הרבה תרכובות. מה? שכר?
בסוף כל הנשמות שהן מאותו יסוד,
אז הם, יש להם אותו תוכלית בתורה, יש להם אותו סגנון של עבודת השם, כי הן מחוברות בשורש.
כל הנשמות של ישראל מחוברות
בוודאי, אבל השורש הזה שנקרא כנסת ישראל, שהיא מקור כל הנשמות, אז מופיע ב-60 ריבו גווני יסוד. אז לכן, הנה, תראו בהערה אחת. אומר רב, ויושבים אנו בסוכות, זכר לאותן הסוכות של הדור הפלאי, דור הדורות, דור המדבר, אשר קיפל בעוזו וכלליותו את כל הדורות כולם. זאת אומרת, לא נבין את עצמנו אם לא נהיה מחוברים לדור המדבר. לכן, כל מה שאנחנו עושים כל שנה, כל החגים שלנו, זה ביטוי של דור המדבר. בחיים שלנו, בהקשרים שלנו. כי זה האנחנו, זה האני הקולקטיבי שלנו בתור דור של עם ישראל. זה עוד הופעה של הדור, של אותו דור. אז אם ככה, משה רבנו, הוא לא רק השורש של, הוא לא תמצית רק של הדור שלו, אלא הוא תמצית של הדור שהוא תמצית של כל הדורות כולה. אז משה רבנו הוא תמצית הנשמה של כל יהודי. וזהו שמצינו פעמים בתלמוד, משה שפירקה אמר. זאת אומרת, המורה אמר משהו מדהים, זה חידוש בתורה, זה הלכה. אז אמרו לו, וואו, משה, יפה אמרת. שפירקה אמרת. כלומר, אתה שפירקה אמרת, מכוח הניצוץ של משה רבנו עליו השלום, שנתפשט בך. וכשהוא זוכה לחדש בתורה, באמת, זה כי משה רבנו שבתוכו התגלה. ולימד אותו, מתוכו, את התורה שלו. את הדבר שעליו מתפללים, ותן חלקנו בתורתך. ואותו דבר, אז שנייה, עכשיו נשלים בזה את ההתחלה. אומר תודות יעקב יוסף, תלמיד הבעל שם טוב, לשמעתי ממורי, הבעל שם טוב, כמו שתפיסת הגוף הוא בגשמי שאוחז בגופו, כך תפיסת הנשמה הוא על ידי קריאת שמו, גם בישם מאור משנתו בקוראו שמו. אם מישהו ישן ואומרים את השם שלו אפילו בשקט, אז הוא מתעורר. למה? כי משהו בתוכו מרגיש שמתחסים אליו. נגיד שם של מישהו אחר באותו טון, אז לא יתעורר. אנחנו מתעורר שלו, משהו בתוכו מרגיש שפנו אליו. עכשיו נקרא שוב את המדרש, את השורה הראשונה. רבי היה יושב ודורש ונתנמנם הציבור, ביקש לעוררן. כלומר, עם ישראל לפעמים מנומנם, לא חי, לא נוכח, לא מבטא את עצמו. אז כדי לחזור לעצמו, מה צריך להזכיר? את מי צריך להזכיר? את משה רבן, שהוא הנשמה. כשמזכירים את הנשמה, מתעוררים. אז על פי זה, מקור 3, למטה. וכן כתוב כמה פעמים בתיקונים, תיקוני הזוהר, והובא בספר חרדים באריכות. ספר חרדים כתב אחד מגדולי צפת לפני 400 שנה בערך, רבי אליעזר הזכרי. אם אתם לא מכירות אותו, יש בטוח שיר אחד שהוא כתב, תמידות בעל פה. ידיד נפש, אב הרחמה. טוב, אז מי שכתב את זה, כולנו חסידים שלו. אז הוא אמר כך, שאי אפשר לשום אדם לעשות תשובה שלמה, עד שיגלה אליו ניצוץ של משה שיש לו. זאת אומרת, אם יהודי יש לו התעוררות של תשובה, זה כי הניצוץ הזה של משה רבנו התגלה בו. למה? אם אני מגיע למקום חדש, שאף פעם בחיים לא הייתי בו, אני יכול להגיד שאני שב אליו? לא. לאן אני יכול לשוב? למקום שמנו יצאתי. כשמתפלים על תשובה, תפילת 18, מה אומרים? השבנו אבינו? לתורתך. כי משם יצאנו. ולשם אנחנו מבקשים לשוב. והתשובה אל התורה שלנו, מקור התורה של כל אחד מאיתנו, הוא משה רבנו. עכשיו, עמוד 2, החיבור של זה לפורים. חודש אדר. השנאה שהמלאק שונא את עם ישראל, היא לא הגיונית. מה עשינו לו? מה, היה בינינו איזה ויכוח על שטח? או אני יודע מה, איזה אינטרסים מנוגדים? מה עשינו לו? מאיפה הוא בכלל צץ? ומנסה להשמיד אותנו. זה לא הגיוני. אותו דבר, השנאה של המן, מה, זה אחד מרדכי לא השתחווה לו? עכשיו רוצה להשמיד מנער והזקן, טף אנשים ביום אחד? את כל היהודים? מה, זה נשמע לכם הגיוני? טוב, אחרי השואה, כבר עובד. אבל זה לא הגיוני. אז כמו שהשנאה של המן היא לא הגיונית, אז שהוא רוצה לקבוע תאריך מתי להשמיד את עם ישראל, אז הוא מקובע את התאריך באופן לא הגיוני. מפיל פור. מה זה פור? אני מוסר את זה לשמיים, מה שיצא יצא. זה לא תוכניות שלי, זה לא איזה חשיבה אסטרטגית, תכנון, בתאריך הזה הם יהיו עייפים, אלא זורק את זה. ואז יצא לו, יצא לו שרה קוביות, יצא לו שש, חודש ה-12. שמח. שמחה גדולה. אמר, נפל לי פור בירח שמת בו משה רבן. כלומר, הנה, יש תורה בעולם, יש מי שיכול להביא תורה לעם ישראל, תמצית של כל ישראל, וזה גם נפסק. הנה עובדה שהוא מת. אז כמו שהוא מת, אז גם כל עם ישראל יכול למות. טוב, כיפה הייתה לו טעות? והוא לא ידע שבשבעה באדר מת משה רבנו, ובשבעה באדר נולד משה רבנו. שתי שאלות. אחת, איך הוא לא ידע? כי אם הוא כבר כזה בקי ביהדות, הוא יודע שמשה מת באדר, לא כתוב בתורה. אבל אם הוא יודע מתי משה מת, אז הוא גם יודע מתי משה נולד. כי כשמשה, ביום שמשה מת, הוא אומר בין 120 שנה אנוכי היום. אז אנחנו יודעים שהיום הוא מולדת שלו. אז למה את זה הוא ידע? איך את זה הוא ידע ואת זה הוא לא ידע? וגם עוד שאלה בפשט. אדם קודם נולד או קודם מת? קודם נולד, נכון? מה כתוב פה? מה אומרת הגמרא? מה אמר המן? מה הוא לא ידע? שבשבעה באדר מת משה רבנו ובשבעה באדר נולד משה רבנו. משה רבנו קודם מת ואחרי זה נולד. למה? שהוא על דרך אומרם זל, וזרח השמש ובא השמש. לא שקעה שמשו של משה עד שזרחה שמשו של יהושע. וכן בכל דור ודור. יש המדרש אומר שמכתוב ויאמר משה ויהושע. באותו יום שמשה נפטר אחרי שירת האזינו כתוב, מי אמר את השירה? ויבוא משה וידבר את כל דברי השירה הזאת באוזני העם, הוא בושע בינו. אופס. יש פה פתאום כבר שניים שמדברים אל עם ישראל. משה ויהושע. אז נכון, ביום האחרון גם יהושע התחיל לדרוש. וללמד את העם תורה. מה שנקרא בלעז חפיפה. כאילו, מתחילים ביחד, שלא יהיה פער, שלא יהיה נתק, שלא יהיה כזה וקום כזה שנופלים באמצע בין בין לבין. וכן בכל דור ודור. נמצא, תכף אחר שמת משה, מיד באותו יום נולד משה. כי אי אפשר לעולם להיות בלי גלגול ניצוץ נשמת משה רבנו. עם ישראל חי. ואין גוף בלי נשמה. והנשמה של עם ישראל זה משה רבנו. אז עם ישראל חי, זה אומר שמשה רבנו נמצא בתוכנו. ויובן יותר על דרך הפסוק, הודו להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. והכוונה, לדעתי, כי לא כמידת בשר ודם, מידת הקדוש ברוך הוא. כי מלך בשר ודם, כאשר עושה טובה וחסד עם בני עמו ועבדיו, אינו עושה, אלא לשעתו. והטובה היא, יש לה הפסק וגבול. זאת אומרת, כן, מלך מכריז לרגל איזה אירוע על הנחה במיסים. היה שנת תקציב טובה, ועכשיו, אני לא יודע מה, אז עושים הנחה. עכשיו, זה לא שעכשיו כל שנה בתאריך הזה לדורי דורות יהיה הנחה במס, נכון? כי זה תלוי נסיבות. והמלך לא יכול להתחייב, הוא לא יודע מה יהיה מראש. אומנם השם יתברך, כאשר עושה חסד לעמו, לעמו ישראל, אזי בכל שנה ושנה, כשיגיע אותו היום, נתעורר אותו החסד והטוב, ממש כאשר היה מאז בימי קדם. כל תאריך בעם ישראל, כל יום שהופיע באור אלוקי, אז מופיע כל שנה באותו תאריך. אותו אור. כי פיסת הזמן של עם ישראל היא לא קווית, אלא מעגלית. זאת אומרת, זה לא שהזמן רץ קדימה, 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 אלא הוא חוזר על עצמו, במעגל, או יותר מדויק, ספירלה. כל שנה חוזרים על אותם ערכים, ועולים קומה.
הרוב, אותו אור יורד,
נגד
אותו
שאל חנקה,
אותו
משפחה. כן, לכן אנחנו בימים ההם, בזמן הזה. הנה, תראו בהערה 2. והיא לתשובת השנה, כתוב בשמואל. רוצה לומר, בעת תשובת השמש, לנקודה היא בעצמה, שהייתה בה בשנה עברה. ולזה אנו אומרים בפסח, זמן חירותנו. כי אז הוא זמן חירותנו ממש. זה לא, פסח זה לא זכר לזמן חירותנו, זה זמן חירותנו. שנתעורר אז בחינת הגאולה, שהיה בימי משה. לכן בדור, בכל דור בדור חייב, לראות את, חייב אדם לראות את עצמו, כי אולי הוא יצא ממצרים. אתה. וכמוכן בכל המועדים, בחנוכה ופורים, נתעורר אותו הבחינה אשר היה מאז. ולכן אנו אומרים, בחנוכה ובפורים, שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. ורוצה לומר, הניסים אשר היו בימים ההם, הם גם כן בזמן הזה. לכן אפשר גם כן, שלא רק בקדושת הזמנים, אלא גם בקדושת הנשמות. באותו יום, אשר נולד צדיק אחד, לטובת בני ישראל להנהיג הדור, מתעורר גם כן, באותו יום, בכל שנה ושנה, אותו הטובה וההערה, לעם בני ישראל. טובה והערה זה מזכיר משהו. כשמשה רבנו נולד, מה אומרת אמא שלו? ותראה אותו, כי טוב הוא. מה הדבר? בדיוק. על מה כתוב בתורה שהוא טוב? הדבר הראשון שכתוב עליו טוב, על האור. והר אלוקים את האור, כי טוב. אז חזל דורשים, מה זה כי טוב הוא? כשנולד, מתמלא הבית כולו אורה. מה הכוונה מתמלא הבית כולו אורה? גם אחורי הארון, גם מתחת למיטות. הכוונה כל המציאות, כל המרחב, שהפועה של משה רבנו היא לא פרטית, אלא היא ממלאת אור. מה זה אור? משמעות. מה התגלתה? המשמעות של כל המציאות, של כל המרחב. וזהו אומרם, ולא ידע שבזין באדר מת משה, ובזין באדר נולד משה. כלומר, זה לא כרונולוגית, אלא בכל דור ודור, ובכל שנה ושנה בזין באדר, נתעורר אותו הבחינה ממש. כלומר, בכל דור בזין אדר, היום, מאירה הנשמה של עם ישראל. ומילה יזכות הרבה באותו חודש. אז הם מקרים על כל המרחב שמסביב. זאת אומרת, מה שאמן לא הבין, זה שטוב אלוקי זה משהו עצמי, לא זמני. כי אמן שייך לאשר קרחה. בסדר, במקרה, היה, מת, נגמר. עכשיו יש עידן חדש, מציאות חדשה. אז אפשר עכשיו להתברג בה, לנסות להשתלט מתוכה. מה שהוא לא הבין זה שמה שהיה הוא שיהיה. זה נוטריקון משה. כתוב בזוהר.
שלנו שהיום, זה היום
שמהיר הנשמה של המשרד. כל החיים, מה שאנחנו רוצים זה, שהנשמה שלנו תאיר, תהיה יותר נוכחת. תהיה זו שתשפיע על המחשבות, הרגשות, הרצונות, ועל המעשים, שהם הביטוי של הנשמה. אז תמיד אנחנו רוצים שהביטוי של הנשמה יהיה מחובר לנשמה, שמחשבות שלנו תהיינה אלוקיות, שרצונות שלנו יהיו אלוקיים, שהרגשות שלנו יהיו אלוקיים. וזין באדר זה הרבה יותר יכול לקרות, כי הנשמה מהירה, כי הנשמה של משה רבנו מהירה. אז זה יום גדול שמקרין על כל החודש, כי היום משה רבנו נולד, כי כל פעם יש התחדשות. אז היום הזה הוא סגולה להארת הנשמה. אז זה לא עוד יום בחודש אדר, עוד יום בהכנה לפורים, אלא זה יום שהוא יסוד בפני עצמו. זה גם יום שהוא יש לו משמעות בהיקף של שנה. שנזכר להתעורר ולהיות מוארים מהאור הזה של שבעה באדר לכל השנה, הבא עלינו בכל ישראל לטובה. שבוע הבא? יום שני. נפגש בתענית אסתר, בעזרת השם.